שלום לכולם, אנחנו נמצאים בפרשת בו, אז בואו נתחיל. שאלה גדולה נשאלת בפרשת בו, שכן משהו במכת הבכורות, במכה העשירית, מאוד שונה מדברים שהתורה אמרה לפני כן. החל משלב מסוים, התורה מציינת שעם ישראל לא נפגע מהמכות. למשל, זה בעצם התחיל ממכת הערוב. במכת הערוב כתוב, ויפלתי ביום ראו את ארץ גושן, לבלתי עוד שם הרוב. במכת הדבר כתוב, ויפלה השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים. ולמשל במכת הברד כתוב, רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל לא היה ברד. ולעומת זאת, במכת הבכורות, אז גם ישראל, בפרק י"ב, פסוק כ"ב, כתוב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. וההסבר הפשוט, ושרש"י כותב שם, שזה מסוכן לצאת מפתח הבית, משום שאפשר למות. כן, מלאך המוות לא מבדיל כאילו בין אנשים, הוא יכול גם להמית את עם ישראל. או כתוב, והיה אדם לכם לאות, פסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית. כלומר, היה אמור להיות בכם נגף למשחית, מגפה שתשחית אתכם, אבל אתם תפתרו את הבעיה על ידי אדם שיהיה אות על הבתים, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם. והשאלה היא, למה עם ישראל אמור להיפגע במכת הבכורות? ואם נבין למה עם ישראל אמור להיפגע במכת הבכורות, אז אנחנו צריכים להבין מהו הפתרון להצלת עם ישראל על ידי אדם שמרוח בפתח הבתים. את העניינים שקשורים למה שאמרנו, ועוד כל מיני עניינים, אני רוצה להסביר בהשראת כמה יהודים. אחד, בהשראת ספר הזוהר. שתיים, בהשראת בעל הלשון שבו והחלמה. שלוש, בהשראת מישהו שהיום זה יום הפטירה שלו, שקוראים לו המקובל הרב לוי נחמני. אז אני עכשיו, פה ושם אולי אני אצטט, אבל כעיקרון, הדברים נאמרים בהשראת דברים שקראתי פה ושם. אז בואו נתחיל את המסע הזה. יש לנו כאן פתח הבית שאמורים למרוח על המשקוף שתי המזוזות דם בעזרת אזוב. אנחנו מצאנו, מה זה אזוב בתורה? מצאנו את האזוב מופיע תמיד בהלכות טהרה. זאת אומרת שמצאנו פעמיים בתורה, פעם אחת בטהרת המצורע, פעם שנייה בטהרת תמאי מתים, הטהרה מטומאת המת. כלומר, פרשת מצורע ופרשת חוקת, מצאנו את האזוב, שהוא בעצם כאילו מין מברשת של יוצרת טהרה. אגודת אזוב, גבעולים של אזוב, אזוב מזוהה, כמעט בטוח שזה דבר שאנחנו מאוד אוהבים, והוא זעתר. והחידה כותב שבכל רוחותיו יוכל אדם גם זעתר. יש לי בבית תמיד קבלים זעתר, זה מאוד טעים, אפשר לשים את זה בכל דבר כמעט, לא על תמרים, אבל דברים שיכולים להתחבר לזה. והזעתר הזה כתוב ש לוקח הכהן את דם הציפור השחוטה בטהרת המצורע, הוא מזלף, אני אקריא לכם, כן, פרשת מצורע, ואת הציפור החיה ייקח אותה, ואת הצערת, ואת שניית היה, ואת האזוב, תבל אותם ואת הציפור החיה ואת דם הציפור השחוטה על המים החיים, ויזה על המתאר מן הצרעת שבע פעמים. אז הוא מזה בעזרת עוד דברים, אבל ביניהם יש את האזוב. הוא מזה, גם כן, יש פה גם דם וגם אזוב, ואז הוא מתאר את המצורה. הוא מזה עם האזוב, כן, הוא לוקח את הציפור, יש, לא ניכנס לכל מיני הצרעת, אבל הוא לוקח את האזוב, ועוד דברים, וטובל את האזוב בתוך דם הציפור השחוטה שמעורב במים חיים, ואת זה הוא מזלף על המצורה, וצרעתו עוזבת אותו. וככה, כך הוא נטהר מצרעתו, וגם אותם טמאי מתים, או דברים שנטמאו עם מת, כתוב פרשת חוקת, מעבר לזה ששורפים את הפרה עם אזוב, אז גם אחר כך, כאשר מתארים, כתוב, ולקחו לטמא מאפר סופת החטאת. לוקחים את אפר הפרה האדומה, את האפר הזה מפזרים קורט אפר, הנה איתן פה סייע בעדינו. קורט אפר שמים בתוך המים החיים, ואז לקח אזוב וטובל את האזוב במים ויזה עם האזוב על כל מה שצריך להיות נטהר מטומאת המת. וכל זה בעצם חוזר אלינו כאשר אנחנו מורחים את הדם בעזרת אזוב בפתח הבתים. זה בעצם סוג של לטהר את הבתים. למדנו בגזירה שווה שאזוב מטהר את הבתים. אני לא יודע למה, אבל אני לא מתיימר להבין את התורה. אני רק מתיימר להקשיב לתורה. בסדר? אני רוצה להקשיב לתורה. אז למדנו שבעצם אזוב מטהר את הבתים. כאשר אנחנו מתבוננים בפרשת בו, בפרק י"ב, שהוא, כן, עד פרק י"ב אנחנו מתעסקים עם פרעה, עם המצרים, עם המכות, אבל באיזשהו שלב כאילו התורה עוצרת את ה... עוצרים שנייה אחת את ה... את הצילומים מעולמם של המצרים, והמצלמה של התורה עוברת פתאום לתאר הכנות אינטנסיביות של עם ישראל שמתחילות החל מראש חודש ניסן, שבה נבואה על קורבן פסח. אז אני אחרי שהתורה מתארת מכת הארבה, למרות שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי היא הייתה, אבל חוץ שהייתה אחרי. אחרי שהתורה מתארת מכת הארבה, אחרי שהתורה מתארת את המסע ומתן של משה עם פרעה והחושך, אז התורה פתאום עוצרת כל הסיפור עם מצרים. המצלמה בעצם סביב מצרים מתקבעה, והתורה עוברת להסתכל על עם ישראל בפרק י"ב. אתם מכירים את המושג שאוהבים אוהבי התנ"ך לדבר עליו, והוא מילה מנחה, כאשר לא ספק המילה מנחה בפרק י"ב, הפרק הגדול של 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 ההכנה של עם ישראל ליציאה מצרים ושל היציאה עצמה, המילה המנחה המרכזית היא בית. ומה שרואים שברוב הפעמים בית פירושו הבית הפיזי, ארבע הקירות. ולפעמים הבית זה גם המשפחה. כמו שאני אדגיש בפניכם במעבר מהיר על הבתים שמסופר עליהם, על המילה בית שמסופר עליה פרק י"ב. לבירור קהלת ישראל לאמור בעשור החודש הזה, בי' בניסן, ויקחו להם איש, כמו כל איש ואיש, שא לבית אבות, שא לבית, שא לבית אבות, שא לבית. פרק י"ב פסוק ג'. עכשיו אני רץ, אז אתה, אני לא יכול להגיד כל פעם איזה פסוק, אבל אתה תרוץ איתי, כן? שא לבית אבות, שא לבית. וכאן בית במובן של משפחה כמובן, בית אבות. ואם ימעט הבית מיות מסה, שמשפחה הזאת אין בה הרבה אנשים, אז בית זאת המשפחה. ולקחו שכינו הקרוב אל ביתו. ואחר כך כתוב, פסוק זין, ולקחו מן אדם ונתנו השתי המזות הנשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. ואחר כך כתוב פסוק י"ב, פסוק י"ג, והיה אדם לכם להיות על הבתים. ואז בעצם התורה מספרת לנו על פסח דורות, לדורותיכם חוקת למות החגו, ומתברר שגם בחג לדורות, אז יש הדגשה מאוד חזקה של הבית. אך ביום הראשון, אומר פסוק תדבר, תשביטו שאור מבתיכם. ואחר כך כתוב, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, שזה דבר מאוד מיוחד. שיש לנו איסור, בדרך כלל יש איסור, יש איסור, איסור אסור לאכול? לא. יש פה איסור על נוכחות החמץ בבית, מצאותו בבית. שאור לא ימצא בבתיכם. ואחר כך זה ממשיך. כמו שכבר קראנו בתחילת השיעור, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ואחר כך כתוב, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ואז יש פסוק שהוא מאוד מאוד מוזר בהדגשה של הבית, פסוק כ"ז, ואמרתם לבנים ביום המחר, כן? זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. על אף שאם אני הייתי כותב את הפסוק, הייתי כותב אשר פסח, אשר פסח עלינו, אשר פסח על בני ישראל ואותנו הציל, התורה מדגישה אשר פסח על בתי בני ישראל ונקמו את מצרים ואת בתינו הציל. אחר כך יש עוד משהו שמאוד מדגיש את הבית. כשהתורה מספרת לנו על חוקות הפסח, התורה מדגישה בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה. יש פה הקבלה מעניינת שכשם שאתה לא מוציא מן הבית מן הבשר חוצה, אז גם ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. זאת אומרת שמאוד מאוד 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 מודגש הנושא של הבית. ראינו שאגודת אזוב מבחינת מטהרת את הבית. טהרה זה טהרה מטומאה. ומה עוד אפשר להגיד על הבית הזה? אנחנו רואים שהבית הזה הוא בעצם, החוסים בו זוכים להגנה. ומי שיוצא מהבית, אז לא מובטחת לו הגנה. הבית הזה, כבר במחילתא, חז"ל אומרים, שהבית הזה הוא בעצם בית מקדש. מדוע? שהרי הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקחת שה ולשחוט אותו ולאכול אותו בלילה הזה בבית. האם מדובר במסיבת על האש? קצת כן, אבל יש לה הקשר מסוים. והיה כי אמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? עבודה בתורה וגם בחז"ל. זה בדרך כלל קורבן, עבודת השם, וקורבן, קורבנות. שלא צריכים עולם עומד על התורה, על העבודה, על העבודה. קורבנות. רק מתחסדים. אז מה העבודה הזאת לכם? זה בעצם קורבן. אז יש לנו כאן בעצם מקום שבו מקריבים קורבן. קוראים לו בית מקדש. ויש כאן גם כן, יש כאן את כל ההלכות של בית המקדש. למשל, בית המקדש, מי שעומד סדר קודשים יודע שאחד הדברים המרכזיים בהלכות קודשים זה איסורי חוץ לזמנו וחוץ למקומו. זה כאן מודגש. לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה, חוץ למקומו. חוץ לזמנו, כתוב, ולא תותירו ממנו עד בוקר. נותר, חוץ למקומו. זה קורבן, זה בית המקדש. מי מקריב קורבנות במקדש? כהנים. כהנים, אין לנו פה בדיוק כהנים, אבל יש לנו משהו אחר פה. הרי אנחנו יודעים שהלילה הזה קשור אל המושג שנקרא בכור. ובטרם יש כהנים, יש בכורים. אפשר לצייר לנו שהיה מובן מאליו שבכל בית, מי שמתעסק פה בעיקר בקורבן, זה יהיה הבכור. מה? זה שאתה לא בכור, מה אתה מתרעם איתן? אתה כהן, מה אכפת לך? הנקודה היא נכון, בדיוק. ולכן גלעד שהוא בכור, הוא גיבור הפרשה. בכור בן בכור. אז באמת, לכאורה אפשר להגיד שאם גלעד היה במצרים באותו דור, הוא היה מתעסק עם עשה. לא כתוב את זה מפורש. אבל כל הפרשה עוסקת בקדושת הבכורים שנפדו מתוך בכורי מצרים. אז אפשר להגיד את זה. אז יש לנו כאן כהן, ועכשיו אומר המכיל את הדבר הזה, שימו לב טוב. בכל ספר ויקרא אתם תמצאו את הביטוי שנקרא פתח אוהל מועד. נכון עידו? ספר ויקרא זה כינוי מרכזי שנמצא בעיקר בספר ויקרא. אני פונה לעידו כבעל כורח. זאת אומרת, מה זאת אומרת ש... מה זה פתח אוהל מועד? פתח אוהל מועד בספר ויקרא זה מקום המזבח. כי כידוע לכם, תראו לפניכם את המשכן. יש לנו, המשכן בעצם בנוי מאוהל מועד, שאוהל מועד זה האוהל העיקרי עם היריעות, עם היריעות המשכן. בקיצור, זה אוהל מועד, שבתוכו יש את החלק הפנימי של קודש הקודשים, שהוא השורש, ואת הקודש, ששם יש בקודש הקודשים את ארון הברית, בקודש יש את המנורה, הקטורת, שולחן לחם הפנים. טוב, החלקים הפנימיים. ואז מתוך אוהל מועד אני יוצא, זה יריות, אני יוצא אל החצר. החצר נקראת פתח אוהל מועד. היא החצר, היא פתח אוהל מועד, והוא מקום המזבח, מקום העבודה. ואת הדמים זורקים על קרנות המזבח. וקרנות המזבח הם פתח אוהל מועד, כביכול. כל המתחם הזה נקרא הפתח של אוהל מועד. ככה נכנסים לאוהל מועד. אי אפשר להיכנס בלי הקורבן. אתה נכנס אל הקדוש ברוך הוא, קודם כל יש קורבן. אתה צריך להתקרב, צריך להקריב. יש שם דם. ועכשיו אני פתאום מבין שיש כאן הפתח של הבית של עם ישראל, הבית של העבריים. כן, עכשיו אני לא קורא לזה הבית היהודי, לא בגלל הפוליטיקה, ושאני לא יודע להכניס את המילה יהודי בזמן שהיא לא קיימת בעולם. אני קורא לזה הבית או הישראלי, הישראלי, או שאני אקרא לזה הבית העברי, זאת אומרת אם לי. בכל בתי העבריים, באותו רגע במצרים, הם בתי מקדש. פתח הבית הוא בעצם מקביל לפתח אוהל מועד, שם המזבח, שם זורקים את הדם. לכן יש כאן משקוף ושתי המזוזות, וכביכול קרנות המזבח. באמת אנחנו מצינו בתנ"ך שמי שאוחז בקרנות המזבח, כמו יואב בן צרויה, אז הוא בעצם מוגן. אם מזבחי תיקחנו למות, נאמר על מי שמחפש לו הגנה, למרות שהוא לא ראוי לה. אבל כעיקרון משתמע שזה מקום של הגנה. זה בסוגריים. יואב אדוניה, התחילת ספר מלכים. אז בעצם אנחנו מבינים הבית העברי פה הוא בעצם לא סתם בית. את רואה במילה המנחה הזאת שלה, מדברת על הבית, על הבית, על הבית, על הבית, על הבית, כי בעצם הבית הזה הוא בעצם הפך להיות כאן בית מקדש. הוא נטהר על ידי האזור, ונעשה בו עבודה, והוא הופך להיות אולי הוא קדוש, בקדושת המקדש. אבל בואו נתקדם שנייה אחת עוד קצת, כדי להבין את זה. יש כאן, הזוהר הקדוש אומר, זה על פי חז"ל, אבל הזוהר, אני מדבר פה, תכף נגיד מהזוהר ספציפית אומר. אמרנו שהבית יש לו מובן אחד שזה ארבע הקירות, אבל גם המובן הנוסף של בית, שאולי זה מובן יותר פנימי, זה המשפחה. כן, מה שכתוב. קחו להם איש, סל בית אבות, סל הבית. אם את הבית, מיות מסה, זה ודאי זה משהו משפחה. עכשיו, אנחנו יודעים שהייתה שם ברית מילה. איך אנחנו יודעים את זה? בתורה, וזה דבר שאני פותר את זה כשאלה, למה זה לא כתוב מפורש בתורה? אבל בואו נראה שהתורה אומרת את זה, אבל לא מפורש. התורה אומרת את זה משום ש... פה בפרשיית חוקת הפסח נאמר זאת חוקת הפסח, כל בן אחר לא יאכל בו, וכל עבד איש ומלטה אותו אז יאכל בו, וכגור התחגר ועשה פסח עמו לא כל זכר ואז יקרב לעשותו. כלומר התורה פה מדגישה שאי אפשר להגיע לפסח בלי ברית מילה. מדגישה שבין הגויים שמתגיירים, כן, גם יש פה עבד איש בתוך ביתו, נכון? מדגישה שאי אפשר היה, אי אפשר להיכנס לפסח בלי ברית מילה. זה מה שכתוב פה. גם יהודי שלא נימול לא עושה במילה של פסח. כן? אני לא זוכר מה הדיון שם לגבי יהודי שלא יכול לעשות ברית מילה, שמתו אחיו, לא זוכר, כעיקרון, ברית מילה קודמת לקורבן פסח. עכשיו, זה בתורה עצמה. כזכור לכם, לא כתוב בספר יהושע. בספר יהושע, נאמר, בעת האי, מה זה בעת האי? בערב פסח של יהושע. הרי מתי חצו את הירדן? בניסן. שזה מקביל כמובן לעשור לחודש הזה. מתי, וכתוב בספר יהושע, ויחנו בני ישראל בגלגל ויעשו את הפסח. חצו את הירדן ביוד בניסן. הגיעו לגלגל, ואז כתוב שהם עשו את הפסח. בבקעה. בין לבין, מה עשו? ישבו. למדו תורה. לא. בעת ההיא אמר השם אל יהושע, גם למדו תורה, אבל מה עוד? בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים. בוא נעדן את זה. סכינים מאבן צור. חרבות צורים זה קצת קשוח מדי. עשה לך חרבות צורים, ושוב, מול את בני ישראל שנית. ויעש לו יהושע חרבות צורים, וימול את בני ישראל לגבעת ההרעלות. מה זה ברית מילה המונית הזאת, שואל השואל? עונה לו התנ"ך, וזה הדבר אשר אמר יהושע, זה הסיפור במילים שלנו. כל העם היוצא ממצרים, הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתי מצרים. כלומר, במשך תקופת המדבר, 40 שנות מדבר, מתו אנשים, ולא נמלו. למה? כי מולים היו כל העם היוצאים. מולים היו כל העם היוצאים. וכל העם הילודים במדבר, בדרך ובצאתי מצרים לא מלו. כלומר, כתוב לנו שעם ישראל כולו יצא נימול ממצרים. אבל כל מי שנולד במדבר לא עשה ברית מילה. לא משנה עכשיו למה. ועכשיו, כשנכנסים לארץ ישראל, עושים ברית מילה לכל מי שנולד במדבר. אבל כתוב כאן שכל העם שיצאו ממצרים, נימולו. אז אתה יכול להגיד, נימולו תמיד, מאז ומעולם. לא היה כאן משהו מיוחד ברגע הזה. אבל... נכון. זה יוצא כל עם ישראל, כלומר, הכוונה, כל מי שהיה פחות, לא יש כאלה שהיו פחות מבין 20, אז הם נימולו ביציאת מצרים, והם נכנסו לארץ ישראל. כי מי שמת במדבר זה מבין 20 ל-60, לכאורה. אבל כן, זה יוצא רוב מניינו ובניינו של עם ישראל. היה ברית מילה לכל עם ישראל. מדהים. עכשיו, חז"ל אומרים שאותו דבר היה בין י' בניסן לליל יציאת מצרים, של פסח של מצרים. כלומר, אמנם בתורה לא כתוב מפורש את זה, ואתה יכול לחשוב שעם ישראל נימול במשך שנות השעבוד, אבל חז"ל אומרים שעם ישראל, חלקו לפחות, אולי לא שבט לוי, אבל חלקו לא נימול. ובמילא המצווה, יכול להיות אולי שהתורה לא נוהגת לפרסם דברים קשים על עם ישראל. ולכן, כמו שהסתירה את זה שלא נימולו במדבר, יש לזה סיפור, תחילת ספר במדבר, למה הוא לא פותח ולא משנה. כשנגיע לספר במדבר. אבל אותו דבר כאן, יכול להיות שזה הסיבה. שמסתירים לנו את זה שעם ישראל לא, לא, לא עשה ברית מילה במהלך שנות השעבוד. וממילא, איך אז אומרים לנו כאן, כמו שאיתן כהן הזדהק, אבל זה כתוב על הגויים, אבל לא נעים להגיד, לפי חז"ל זה בעצם היהודים, שלא נימול, הוא גם כן. זאת אומרת, שעם ישראל עשה פה ברית מילה רחבה, וזה נעשה כנראה בזמן שבין יוד ותתוו, ואולי בלילת תתוו, ואז חז"ל באים, אמרו לנו שיחד עם דם ה... יחד עם דם הפסח ערבבו את דם המילה וגם הדם הזה ניתן בפתח הבית. אז זה דרשות הפסוק ואומר לך בדמייך חיי, לא בדמייך לשון יחיד אלא בדמים שלך, דם הפסח ודם מילה, מופיע כל המקורות, כל המדרשים, זוהר וכולי וכולי. אז יוצא שיש כאן עוד בית. יש בית אחד, שזה הבית ארבע קירות, ויש עוד בית, שזה המשפחה. המשפחה זה האנשים, זה הבכורים, זה הזכרים, המשפחה. כן, בית אבות. האבות, הזכרים. הזכר הוא בעצם ראש המשפחה. אז... אומר הזוהר הקדוש, יש שני פתחים. יש את פתח הבית, ויש גם את פתח האדם. כלומר, גם האדם הוא בדיוק כמו שמענו המקדש. קודש הקודשים זה בעצם האזור של המוח. והלב והריאות, האזור הזה, זה בעצם הקודש. בעצם יוצא שהפתח האדם זה החלק התחתון. הברית קודש היא פתח האדם. ויש פתח הבית הישראלי, ויש את פתח האדם. וכמו שיש דם של קורבן הפסח, של השה, בפתח הבית, ככה יש. לא צריך להיכנס כאילו... כי לא צריך להגיד רק את המדרש שלקחו את דם המילה ושמו אותו בפתח הבית, אלא פי הזוהר משתמע שבפתח האדם שהוא הברית קודש שמה יש דם מרוח. אתם יודעים שחלק משמעותי בברית זה הטפת דם, גם מי שנולד מעול צריך להטיף לו דם ברית. יש פה עניין שמורחים דם בפתח הבית של האדם, שזה הברית. ומה המשמעות של ברית המילה? אני הולך עכשיו בחזרה לספר יהושע. מה אומר יהושע לעם ישראל? ואת בניהם מקים תחתם אותם מעל יהושע, כי הרעילים היו כלומר לו אותם בדרך. ואומר השם אל יהושע, היום שעשית ברית מילה, גלותי את חרפת מצרים מעליכם. כלומר, על ידי שעשיתם פה ברית מילה, גלותי, כלומר, הסרתי את האורלה. האורלה זה משהו שמכסה. הסרתי, גלותי. את מה גלותי? מה זה האורלה? את חרפת מצרים מעליכם. כלומר, יצאתם ממצרים בברית המילה, בבקעת הירדן, בבקעה ישראלית. כן? בסדר? אז מה אני מבין? שברית המילה במצרים זה חלק זה אקט של יציאת מצרים. גלותי את חרפת מצרים זה כמו יציאת מצרים. זאת אומרת שכאשר הייתה שם אורלה, וכאילו מצרים דבוקים אל פתח הגוף הישראלי, ועל ידי ברית המילה, אנחנו כאילו הסרנו את חרפת מצרים מעלינו. ואותו דבר, יש איזשהו נגף, איזשהו משחית שעומד בפתח הבית, וכדי שהמשחית לא יוכל להתקרב אל הבית, אנחנו שמים דם בפתח הבית. זאת אומרת, בשני הפתחים יש איום של משהו שבא מעולמה של מצרים, חרפת מצרים על פתח האדם, חרפת מצרים, או, והמשחית, לא חרפת מצרים, סליחה, המשחית, קראו לזה החיצוניים, הקליפה, שנמצאת בפתח הבית, ועל ידי אדם, אז אנחנו מאפשרים לקדוש ברוך הוא לפגוש את הבית, ולא לחיצוניים. אומר הזוהר הקדוש, אל תתפוס את זה רק במובן של שלילה, להסיר את העורלה ולפתוח להסיר את העורלה, להסיר את הקליפה בפתח הגוף של האדם, או להסיר את המשחית. אלא אומר הזוהר הקדוש שבליל יציאת מצרים יתקיים הפסוק הבא. אומר הזוהר, אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי, פתחי לי. כלומר, כאשר שני הפתחים האלה של הבית כמשפחה, פתח האדם, הבית כמבנה הזה, שני הפתחים האלה, עליהם הקדוש ברוך הוא דופק ואומר, פתחי לי. כלומר, יש פה חיבור בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בבחינת הזכר שבא לפקוד את רעייתו. זה בא, אז יש לזה לא רק מובן של הסרה של מי שמפריע וחוצץ בעדינו, זר עובר בינינו, וצריך קודם כל שהוא יסור, וזה גלות את חרפת מצרים, וזה לא ייתן המשחית לבוא לבתיכם לנגוף, אלא יש כאן יותר מזה, יש כאן חיבור בין הדוד ובין הרעיה בפתח. בואו נעמיק בזה טיפה יותר. אמרנו מקודם שבעצם הבית העברי פה הפך להיות סוג של מקדש. בית המקדש. ועל ידי כך הייתה הצלה. למשל, למה הדבר דומה? המשחית הוא פוגע במצרים. הוא פוגע במי שנמצא במצרים. הוא פוגע במי שמחובר למצרים. אבל איפה עם ישראל? הם לא פה. איפה הם? הם בבית המקדש. הם נחל לא במצרים. שם אני לא נמצא. אני המשחית. אני לא נמצא שם. אני נמצא במצרים. אז איפה הם נמצאים? בבית המקדש. איפה בית המקדש נמצא? בירושלים. כן? אתם יודעים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? מה? רק במקום אחד הקדוש ברוך הוא נמצא. בהר הבית. בסדר? זה הבית שלו. בסדר? אחר כך תגידו לי דברים חסידיים, קבליים, שמלוא כל הארץ כבודו, ושאינן אתר בנוי מיני. זה לא הפשט, זה הסוד. הכל נמצא בירושלים. אז איפה עם ישראל נמצא? אין בית המקדש. כן, נמצאים. שמעתי את זה בשם הרב רובין זסון, ששואלים יהודי איפה השם נמצא, דבר ראשון צריך להגיד בירושלים. במעגלים של ירושלים זה גם בארץ ישראל. בסדר? מי שלא חי בארץ ישראל, הוא לא נמצא ליד הקדוש ברוך הוא. יש עוד תפקידים בעולם, יש דברים, יש... טוב, סגור סוגריים. זה נושא אחר. אז בעצם יוצא שעם ישראל לא נמצא בכלל במצרים, הוא נמצא בבית המקדש, הוא נמצא בירושלים. אז כאן, אומר בעל הלשם, יש תרגום יונתן בן עוזיאל, ידוע ומפורסם, הוא ידוע ומפורסם, בגלל בעל הלשם, או מי שקורא תרגום יונתן בן עוזיאל, זה בעצם מדרש. יונתן בן עוזיאל, תרגום יונתן בן עוזיאל, זה מדרש. ושם כתוב, שכחתי להביא את החומש שיש בו תרגום יונתן, אז אני אגיד לכם בעל פה. אני אקרא, כי יכול להיות שלא שומעים אותך בזה, אז אני אקרא. אני אגיד את זה פחות או יותר. כתוב בפרק, בשמות פרק י"ט, ערב מתן תורה, כתוב, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. מה זה כנפי נשרים? זה נושא מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נסעתי אתכם על מטוס, כנפי נשרים. איפה הייתה הטיסה הזאת? למה רומזת הטיסה הזאת? אנחנו יודעים שטיסה, כנפי נשרים, מעוף של ציפור, זה בא בניגוד לבן אדם. בן אדם הוא לא עף, אלא מה הוא עושה? הוא הולך ברגל. והליכה פירושה צעד אחרי צעד. ואילו מעוף של ציפור פירושו לדלג ולהגיע אל הסוף בלי הדרך. איפה כתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים, שהבאתי אתכם אל הסוף בלי הדרך? אומר יונתן בן עוזיאל, בליל פסח, לקחתי אתכם על עננים כגנפי נשרים, ועובליתי אתכון מן פילוסין, רמסס, לאתר בית מוקדשה לירושלים. זאת אומרת, בשעה הזאת, שעם ישראל עושה את הפסח, אתם חושבים שהם נמצאים בבתי העבריים במצרים? מה פתאום הם בעיר העתיקה בירושלים שהייתה אז עיר חדשה? הם קוראים זה עיר העתיקה. או שהיא שייכת לעתיק יומין, אז היא תמיד נקראת העיר העתיקה. ושם בירושלים הם יושבים בתוך, סביב מדורה, בחצרות ירושלים, כל משפחה ומשפחה בפינה, והם שרים שירי הלל, ואוכלים את בשר הפסח, ונמצאים, ואיך אומר הלשם, נקרא לכם את לשונו של הלשם הקדוש. כן. ספר הדעה, עמוד 2. אני לא בדיוק מוצא את זה, אבל זה באזור עמוד 243-45. אז שם הוא כותב שהם התאחדו, נשמתם של ישראל התאחדה עם ההשגות של קדושת המקדש. כלומר, מה הכוונה? הרי אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו הוציאנו מצרים ולא 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 דיינו, אילו עשה ככה ולא דיינו ולא ככה. יש שם בעצם בתיאור של 15 מדרגות מיציאת מצרים עד המדרגה והיא בית הבחירה. יפה, אתה מקשיב לי לסיים. ובונה לנו את בית הבחירה, חבר ברכו בנותינו. זאת אומרת, יציאת מצרים זה הצעד הראשון במסע הישראלי, והצעד העילאי, אפשר להגיד, האחרון, הגבוה מכל, זה בית הבחירה. והנה עם ישראל מגיע לפני, שמתחיל המסע, הוא מגיע לסוף. זה נקרא כנפי נשרים. ובאותו רגע בעצם הם מתאחדים עם קדושת המקדש, עם ההשגות, עם הראיית אלוקים. זה הכוונה אני ולא מלאך, כפי שבאר הרב לוי סעדיה נחמני, שהבטחתי להזכיר אותו. שבארץ המצרים היה התגלות אלוקית באופן שבלי שום מדרגות, בלי שום, פשוט הם חוו את קרבת אלוקים והרגישו את האמונה וראו את השם, כלומר חשו באותה קדושה והם התקדשו לגמרי, אבל הכל היה כמובן בטיסה, לכן הקדוש ברוך הוא החזיר אותם, אבל בעצם זה גילה את מדרגתם, זה חשף לאן הם שייכים. הם היו צריכים רק לפתוח פתח, זה נקרא פיתחו לי פתח כחודו של מחט. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. כלומר, שזה בעצם היה האדם בפתח הבתים, הברית מילה, כפתחו של, כחודו של מחט. ואני אפתח לכם, ככה כתוב שם, תראין אילאין, שערים עליונים. ואז בעצם הם טסו ברגע אחד אל המקום האמיתי, הגבוה, והניסה שלהם. אז אתם שואלים איך הם לא נפגעו מהשחית? הוא בכלל לא מגיע למקומות האלה. הם נמצאים במקום מאוד מאוד מוגן. מה ההבדל בין ברית המילה לבין האדם שמרוח על הבית? זה קדושת המקום. הבית. הבית הפך להיות לרגע אחד קדושת ארץ ישראל. קדושת בית המקדש. אני בכוונה אומר ארץ ישראל, תכף תבינו למה. תזכרו שארץ ישראל זה החצר של המקדש. ארץ מקדשית. אז זה קדושת המקום, קדושת הארץ. הבית הזה הפך להיות חתיכת ארץ ישראל, חתיכת בית מקדש. סוגריים, לכן מנקים את הבית לפסח. שאור למצב בתיכם. זאת אומרת שהנשים זדקות ברדיפתם אחרי ניקיון הבית וסיודו בערב הפסח. זה אמור להיות בית מקדש. סגור סגור. ואילו ברית המילה זה קדושת ישראל, קדושת האדם, קדושת האדם. ואמרנו בספר בראשית שעל שלושה דברים עומד עם ישראל. לכובע שלי שלוש פינות. כנסת ישראל קשורה לשלוש עניינים. שלושה. דיברנו שיעקב קשור לקדושת הגוף של עם ישראל, הנפש של עם ישראל, הנשמה של עם ישראל, האדם. יצחק קשור לקדושת ארץ ישראל, המקום של עם ישראל. מה עם אברהם? אברהם אמרנו, אב המון גויים, נברכו בך כל משפחות האדמה. פה ביציאת מצרים, עם ישראל מתגלה הקדושה של עם ישראל על ידי ברית מילה, וקדושת הבכור, זה שיעור בפני עצמו, מה החשיבות של המושג בכור פה, כשתזכרו, התגלתה פה קדושת הבכור, אבל תזכרו שמי זה הבכור? האם הבכור זה רק הבכור של המשפחה? כמו גלעד שציינו שהוא בכור? לא, לא רק גלעד הוא בכור. מי עוד נקרא בכור? אנחנו, כמו שאתם אומרים בכל בוקר בברכת גאולה, אנחנו אומרים בברכת גאולה, בכורם הרגת, ובכורך ישראל גאלת. כל ישראל נקראים בכור, בני בכורי ישראל. כן? הוא היה לציין שגם משה רבנו, שבכל מצרים עשה בו את מילה. זה קשור לבני בכור ישראל. שם. פרשת שמות. כן. כן, גלעד. בדיוק. בדיוק.
לא, משה.
נכון, נכון, אתה צודק. אתה צודק.
פגשת אותו בלחמה ולהראות
נכון. נכון מאוד, גלעד, אתה צודק.
נכון, אתה ציפורה.
אז קדושת ישראל, קדושת הבכור שמתגלה בלילה הזה, שקשורה לברית המילה, כמו שציינו. מים ונברכו בך כל משפחות האדמה. פה זה בדיוק הפוך. האם זה קורה פה, יש פה איזה, כאן מצרים עובדת. אז כאן אני חייב להגיד לכם עוד משהו מבעל הלשם. מבעל הלשם יש פה חידוש עצום. שהוא אומר שהרי עם ישראל, הסברנו מקודם שהקדוש ברוך הוא כביכול החזיר אותנו מירושלים, כי צריך לצאת ממצרים, בהליכה, לא בטיסה. וכתוב שעם ישראל יוצא במהירות עצומה. ותחזק מצרים על הארץ, לבאר שלך, על הארץ, כי אמרו, כולנו מתים. מה היה שם החיפזון הגדול? יש חידוש גדול של בעל הלשם, שהוא טוען בתוקף, שהדיבור הזה, שיש בהרבה, שדיברו, כמה מפרשים, כמה זה, שאם עם ישראל היה נשאר מצרים עוד רגע אחד, אז הם היו מגיעים לנון שערי טומאה, ולכן צריכים לצאת מהר, הוא קצת חולק על זה. הוא אומר, שכל הסיפור שהם כמעט ירדו לעומק הטומאה, זה היה לפני שהתחילו המכות. אז ברגע שהתחילו המכות, התחילה רוח טהרה, גם אצל ישראל, גם קיצור. ובכלל עכשיו, להפך, עם ישראל, כמו שראינו מקודם, נמצאים מקום מאוד גבוה. איזה נון עם ישראל נמצא בנון שערי טהרה, אם כבר. הוא אומר, טוב, אפשר להסביר גם את מה הכוונה שם. אבל הוא מסביר שלהפך. שקיווה שאם ההתגלות האלוקית שהייתה במצרים, בבתי ישראל, הייתה נמשכת, אז הייתה עובדת כל מצרים. שימו לב, כתוב שמצרים אומרים, כולנו מתים. התחושת המוות של מצרים, שכולם מתים ולא רק הבכורים, זה לא רק בגלל שהם אמרו, אם הבכורים מתו, אז אחד ועד אחד שווה, אולי גם אני אמות. זה לא רק איזו מסקנה שכלית. אלא הם חשו שעוד רגע הם עובדים. הם חשו, כמו... הם לא חשבו על זה, לא הרגישו את זה, הם הרגישו את זה בגוף. בסדר? הם הרגישו, כולנו מתים. כמו אדם שמחרחר חלילה. והוא אומר, כתוב, יש פה, הביטויים פה מאוד מאוד חזקים, אם שמתם לב, גם על זה הזוהר מדבר. והשם יקע כל בכור. יש פה כל מיני תיאורים, בכור בהמה, בכור... השפחה, בכור השבי. תיאור, הכרת הבכורים האינטנסיבי הזה, בכור הבמה, בכור השבי, בכור השפחה, בא להגיד, אז הוא אומר, שזה כל השמות האלה של הבכורים, זה כינויים לכוחות הטומאה והקליפות. והמשמעות היא שבאמת ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא בעצם עקר את כוח הטומאה מהעולם, על כל כוחותיו. ואם הקדוש ברוך הוא היה ממשיך להיות נוכח במצרים, אומר על השם, אז היינו מגיעים לאחרית הימים. העולם היה נטהר. היה העולם הבא. העולם הבא כבר היה אז. זהו. אבל אז אומרים בעל הלשם, זה לא הגיוני, מבחינת החוקיות של העולם. כי הקדוש ברוך הוא מביא את העולם הבא מתוך מאמצי האדם. ופה הכל היה כאילו לא... התאבות הדי לאלה. כמו שאמרנו, טיסה הייתה פה. ולכן צריך לצאת עם מצרים מהר, כי באמת, באמת זה לא המדרגה של העולם עכשיו, שכל הטומאה. רק מה... נזרעו פה הזרעים של תיקון העולם. והזרעים הם שעם ישראל מכיר את נשמתו שמדרגתה היא בית הבחירה. אבל באמת אנחנו חזרנו למצרים, אנחנו בתחילת הדרך, אבל המדרגה נמצאת כאן, ונזרע זרע של הקעת כוחות הקליפות מהעולם, שזה, אבל רק הזרע נזרע. לכן אני צריכה לצאת מהר מצרים, כדי שנפר, היציאה המהירה הייתה, כדי שמצרים לא תמות. כיוון שהיית המדרגה שמצרים לא מתה. כי הטוב הגדול של הקדושה והטוב של עתיד לבוא, באים מתוך הבחירה והעמל של האדם, כי זה חלק מהמנגנון של הבריאה, כפי שמסבירה חוכמת הקבלה, שכל הטוב צריך לבוא דרך האדם. אז כאן זה קרה. אני רוצה לסיים להרחיב לכם טיפה את היריעה. כן, אני רוצה לסיים. אמרנו שהבית הופך להיות קדושת המקדש, ואני התאמצתי להגיד לכם שקדושת המקדש זה קדושת המקום, ורחבתי את קדושת המקדש לקדושת ארץ ישראל. זה הבית, הבית זה הארץ, והברית מילה, הבכור, האדם, זה קדושת ישראל. וקדושת ישראל וקדושת ארץ ישראל ביחד מאפשרים את החיבור, התחיל לאחותי, של הקדוש ברוך הוא לעולם, ועל ידי כך יבוא התיקון של העולם, שכאן עוד לא אפשרי, לכן יצאנו מהר, ועשינו את ארץ ישראל, ומצרים מוקט פה, אבל עתיד לבוא, מכך תבוא הברכה. יש סיפור... יש סיפור מאוד שמזכיר את יציאת מצרים. יש סיפור, אני קורא לאיתן, איתן, בואו בבקשה. עכשיו איתן תיקן. יש סיפור, עכשיו אני מתחיל, אתה שומע אותי גלעד? עכשיו שומעים אותי? האמת היא שאם לא ישמעו אותי זה לא כזה חשוב, רק אקורד סיום. יופי. אז ככה. יש עוד בית שמהווה מגן ומחסה ליושבים בתוכו. והוא, כמובן, הבית של רחב. רחב. שהרי... המרגלים אומרים המרגלים הצדיקים אומרים לרחב הצדקת שמי שיבוא על הבית שלה אז הוא יוכל להתחבר אחרי זה למהלך של עם ישראל, כי יריחו עומדת ליפול. וגם שם מודגש שרק מי שיבוא לתוך ביתך, וגם שם מופיע בדיוק העניין הזה, את תקוות השני תקשרי בפתח הבית. מה זה שני? זה צמר, צבוע בצבע אדום, צבע של דם. אין שם ממש דם, אבל יש שם מבחינת דם. אז אנחנו רואים שיש פה איזה יסוד כזה, שארץ ישראל היא כולה הבית. הבית של רחב זה כאילו הבית, זה כאילו הפתח של ארץ ישראל, זה הפתח של הבית של רחב, החומה של הארץ. גם שם אתם רואים שהפתח הזה נמצא בו דם. צריך להעמיק בהשוואה הזאת. הזכרתי שהתכוונתי להגיד משהו יותר מזה. ברית המילה נקרא אות. והיה דם לכם לאות על הבתים, ויש את הדם שאות בפתח הבית שלנו, דם הברית. הדם בפתח הבתים, באמת הבתים במצרים זה לא באמת. באמת, באמת, איפה הבית שלנו? בית הבחירה. ארץ ישראל. הבית של רחב, זה הבית האמיתי של ארץ ישראל. ולכן ביום מן הימים יהיה אות על הבתים, אבל זה כבר לא יהיה אות אדם, שמבטא את הדרך הארוכה, את הדם שקשור לאבק, אלא זה יהיה המזוזה. מה זה מזוזה? זה אותיות על הבתים. פעם לא אמרנו שיעור על מושג של אות מול אותיות. כל הפרשתה קשורה לאותיות. למען שתהי אותותיי אלה וקיומה. אז בעצם הדם הופך להיות לאות על הבתים, ממש לאותיות על הבתים. אבל יש עוד אות בפרשה. והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך. ושימו לב איך האות מטפס בגוף שלנו. הרי יש לנו את אות ברית המילה, שהוא מדם, שהוא בפתח, ששם נמצאים החיצוניים והקליפות, לכן שם יש מאבק. ואז כאשר פותחים את הפתח אל הקדוש ברוך הוא, פתחי לי, ומורידים את קליפת וחרפת מצרים, אז עולים אל האות של התפילין של יד. התפילין של יד הן מכוונות כנגד הקודש. אמרנו, יש פתח אוהל מועד, יש את הקודש, תפילין של יד מכוונות כנגד הלב. ואחרי שמניחים תפילין של יד, אז עולים אל האות של תפילין של ראש, שזה קודש הקודשים. בעצם אנחנו מלאים בשמות השם. שם השם נמצא בברית מילה. שם השם, אבל זה לא מתגלה בצורה פשוטה. הוא מתגלה בתפילין של יד, הוא מתגלה יותר בתפילין של ראש. כדור כתפילין של ראש, קדושתם גדולה מתפילין של יד. זה ממש נושא מעניין, זה תמיד יש לי בעיה בתפידנית של בית אל. זה מוצר מעולה. אבל שמים שם תפילין של יד ותפילין של ראש. לכן כשאני רואה תפידנית של בית אל, אני שם אותה שוכבת. לא מעמיד אותה. כן? אז ככה לכאורה צריך לעשות תפילה לך. לכאורה. שלו הבנים, אבל ככה נראה לי. צריך לשים תפילין של בית אל שוכבות. זה גם לא נופל. אם זה שוכב. ובעצם כבר דיברנו על זה שיש אות נוסף שהוא השבת. ובשבת לא מניחים תפילין. כי כתוב בפסוק ככה, ועליות הידך ולזיכרון בין עיניך למה תהיה תורת השם, איפה? בפיך, בתוכך. שזה בעצם בשבת. שכבר אין משהו חיצוני. בהתחלה יש משהו מאוד חיצוני. שזה מלחמה להשם. וזה דם. וזה אות ברית המילה. אחר כך יש כפייה. זה הקשירה. אחר כך יש כתר שהוא גם, אתה שם אותו עליך. אבל בסוף הכתר הוא... הכל בתוכך, ובשבת, שכבר הקדוש ברוך הוא נמצא באחדות עצומה, הקדוש ברוך הוא נכנס פנימה, כן? זה לא הבקשה הפתחי לי שיש בברית המילה. ואני מסיים, פעם בית אני מסיים, חובה, אם אתם רוצים דרשה לברית מילה, לא בשם יכול להיות שכנראה שבשלוש ארבע שנים הקרובות כולכם תתחתנו בשבת כתן. אז יש סיכוי שבשלוש ארבע שנים הקרובות יהיה לכם ברית מילה של הבן שלכם. שלוש ארבע, שנתיים, שנה, לא משנה. ואז תזכרו את המלבים בפרשת ברית המילה של אברהם אבינו. זה מלבים מדהים. הוא אומר שם שיש שלוש מילות בגוף. מילת הבשר של הברית עצמה. מילת הלב ומילת הפה. הוא מביא שם פסוקים. אומר, הוא מדייק שם פסוקים, שעל ידי הסרת אורלת, על ידי שפותחים את הפתח, פיתחו לי פתח, כפתחו של, כחודו של מחת. על ידי שפותחים את פתח הברית מילה, ומסירים כאילו בפועל את האותם, את האורלה, אז נפתח גם הלב וגם הפה, שהפה זה קשור אל הראש, אל המוח. כלומר, כאילו, הכל מתחיל מהברית מילה, היא הפתח של כל הקדושה שבאדם. שבת שלום. גלעד, תודה רבה על ההקשבה. תודה לאלקנה. שבת שלום. אני פשוט לא רואה את כל האנשים.